אוקיי. טוב, אז נתחיל לנו באיזה דקה לישיבה, להתארגנות. צריך תנועה או תנועות קטנות כדי להתמקם. ניקח שאיפה לשחרור מהפה. נרגיש את המגע בין האגן לקרקע. את המגע בין הגוף לחלל. ניקח כמה רגעים לאפשר לכל הרבדים השונים של עצמי להגיע להווה של הגוף, להווה של המפגש הזה. ניקח כמה נשימות מלאות. ולאט לאט נחזור לחדר. שלום. אוקיי, אז אני טיפה אחזור על מה שעשינו בפעם הקודמת. כל המפגשים מוקלטים והמפגשים הם המשכיים מאחד לשני. אז תמיד אפשר להקשיב אחורה ולראות במה עסקנו עד עכשיו. אז מה שעשינו בפעם הקודמת, בפעמים הקודמות, בעצם חרגנו קצת מהיוגה סוטרה, הלכנו קצת לדבריו של הבודה. ודיברנו על אסטרטגיות, איך להתמודד עם מחשבות לא מיטיבות, גם בתרגול וגם בחיים. ובעצם בפעם הקודמת חזרנו ליוגה סוטרה. וקראנו את הסוטרה החמישית, שבעצם מדברת על זה של הבריטי לתנודות התודעה, שאנחנו בעצם עוסקים בהם מאז שהתחלנו לקרוא את הטקסט הזה, אחד הנושאים המרכזיים של הפרק הראשון. אז שהבריטי האלה מתחלקות לחמישה סוגים, שיכולים להיות מה שנקרא בסנסקריט קלישטה ואקלישטה. יכולים להיות מכאיבים ולא מכאיבים. ובעצם בפעם הקודמת דיברנו על מה זה אומר מכאיב ולא מכאיב, לפי מסורת היוגה. דיברנו על זה שההגדרה של המסורת למכאיב והלא מכאיב הזה היא שונה באופן מהותי מאיך שאנחנו מגדירים את זה מנקודת המבט היומיומית שלנו. ואם לסכם את זה בקצרה, אפשר להגיד שהמכאיב על פי המסורת, מה שנקרא קלישטה, זה כל תנודות התודעה שמובילות לכאב, שזה מאוד אינטואיטיבי לנו, ולעונג, אוקיי? שזה החלק שהוא טיפה פחות אינטואיטיבי לנו, לפחות מנקודת המבט היומיומית, ודיברנו על זה שבעצם המסורת לא מבדילה בין תנודות תודעה שברמה מיידית התופעתית מובילות לחוויה של עונג, או לכאב, היות ושתיהן, שני הסוגים האלה, מבוססים על מה שנקרא אבידיה. אי ידיעה, או אולי יותר נכון להגיד אבידיה כאנטי ידיעה, או אנטי ידע. כי האבידיה הזה זה לא רק משהו שעוד לא למדתי, כן, שאני לא יודעת ואני צריכה ללמוד אותו, אלא האבידיה היא ידיעה לא נכונה. ידיעה לא נכונה שיש לנו נטייה להיאחז בה, ובאופן הזה האבידיה הזו היא גם מונעת מאיתנו להגיע לידע נכון. כלומר, אבידיה זה לא מצב ניטרלי מבחינת איך שהמסורת מסתכלת עליו. אז דיברנו על זה וסיימנו עם זה שגם תנודות התודעה המכאיבות וגם הלא מכאיבות יוצרות את מה שנקרא סמסקרות. אוקיי, נכון? עשינו את זה. דיברנו על סמסקרות בפעם הקודמת. שסמסקרה זה אחד מהמונחים החשובים והמשמעותיים ביותר במסורת של היוגה וגם במסורת הבודהיסטית, בגלל שהוא מסביר לנו איך עובדת קרמה. אפשר להגיד שהרעיון של קרמה יוצא לפועל במידה רבה דרך הדבר הזה שנקרא סמסקרות. ודיברנו על זה שסמסקרות הם בעצם רישומים תודעתיים פנימיים, של פעולה שהתבצעה. נכון? זה ברור? דיברנו על זה שהפעולה הזו יכולה להיות פיזית ויכולה להיות מנטלית. רוב הפעולות שלנו הן בעצם מנטליות. גם הפעולות הפיזיות וגם הפעולות המנטליות כאחת משאירות לנו בתודעה רשמים מנטליים לא מודעים, שבתורם מהווים פוטנציאל לפעולה דומה. אוקיי, זאת את הנקודות המשמעותיות בנוגע לסמסקרה, שאם ביצעתי איזושהי פעולה, במקביל לפעולה הזו נוצרה איזושהי הטבעה לא מודעת פנימית של הפעולה הזו, שמהווה פוטנציאל לפעולה דומה בעתיד. אוקיי, כן.
אני אשאל את זה לך, כאילו התחבר לי... איזשהו משהו רציתי לשאול את זה, מה הגיוני? אז שדיברתי על הסמסקר, זה מאוד התחבר לי לזה של איך המוח שלנו עובד. זאת אומרת, אנחנו חווים איזושהי חוויה, ואז יש חיוות בין הנוירונים של, לא יודע, ראיתי כלב והוא הפחיד אותי, אז עכשיו התמונה של כלב עם הריח שלו וכל הדברים שמסביב, מקושרים עם פחד. וזה בעצם הרישום המנטלי, ואז פעם הבאה שאני רואה את הכלב, יש לי, הפחד הזה עולה. ואם אני חושב על זה, אז זה מחזק את הקשרים.
נכון.
מאוד מתחבר
לי. לגמרי, וגם דיברנו על זה בפעם הקודמת, שזה מדהים לראות איך הנוירוסיינס של היום מראה את הדברים שבשפה של היוגה ובשפה הבודהיסטית מתייחסים אליהם דרך החוויה. אוקיי? כי לא הייתה לנו אז גישה לנו. לא הייתה להם אז גישה לנוירונים ולדברים כאלה. על אף שהבודה גם כן מדבר על כל מיני דברים שהם כמו אטומים וכל מיני דברים כאלה, ואני חושבת שכבר דיברתי על זה שההודים היום וראש הממשלה ההודי בראשם מאוד מאוד אוהבים את הקטע הזה של להגיד שגפר בוודות דיברו על אטומים ועל נשק אטומי ועל מטוסים ועל הכל, שהכל היה קיים כבר אז. אבל בכל מקרה, כן, כלומר יש לנו את המדע המערבי המודרני שמודד דברים דרך חשמל ומיקרוסקופים ואטומים, ויש לנו את המדע המזרחי העתיק שמודד דברים דרך החוויה. אבל זה לחלוטין הגיוני שהדברים ייפגשו ויצטלבו. זה עוד פרספקטיבה על הדבר הזה. אוקיי, עוד שאלות על סמסקרות? אוקיי, אז זה נושא מאוד מאוד חשוב, הוא עוד ילווה אותנו, אבל מה שחשוב בעצם לזכור לגבי סמסקרות, שזה איזשהו גלגל אינסופי של תנודות הודעה שמולידות את דומותיהן, ושבעצם כל חוויית המפגש שלנו עם העולם מוכתבת על ידי הסמסקרות האלה ומחזקת אותן בדיוק באותו האופן. אוקיי? אז יש לנו איזשהו משהו מאוד 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 משמעותי כאן לגבי האנטומיה הפנימית התודעתית של איך הנפש שלנו מתנהלת. וכמו שאמרתי, זה עוד יחזור לנו בהמשך גם בפרק 3, כל הרעיון של סמסקרות. עכשיו אנחנו נמשיך לקרוא ביוגה סוטרה ובעצם ניכנס לאיזושהי תיאוריה שפטנג'לי בעצם שוטח כאן בסוטרות הבאות לגבי מהן תנודות התודעה. איזה מין תנודות תודעה יש לנו. ובמובן הזה חשוב לי רגע להגיד משהו כללי על תיאוריות, שתיאוריות הן תמיד גם לפעמים לא נכונות. אוקיי? כל תיאוריה היא חלקית מעצם הגדרתה, ובמיוחד התיאוריה הזו, שהתיאוריה הזו כאן של פטנג'לי לגבי תנודות התודעה היא לא תיאוריה ניטרלית, אם יש כזאת איפשהו בעולם, כן, כנראה שאין תיאוריה ניטרלית, אבל יש תיאורטיקנים שמתיימרים להיות ניטרלים. פטנג'לי לא מתיימר להיות ניטרלי. יש לנו כאן טקסט שעוסק ביוגה, שיוגה היא צ'יטה וריטי נירודה, נכון? יש לנו את זה כבר בסוטרה השנייה. כלומר, יש לנו טקסט שעוסק בעצירת תנודות התודעה התגובתיות. ברור לנו מה המחבר חושב על תנודות התודעה, ומה הוא חושב שהמטרה הראויה לגביהן. ומן הסתם הדבר הזה מכתיב באופן מאוד מאוד צמוד את איך שהוא מתבונה לתנודות התודעה, ואיך שהוא בוחר להציג לנו את הסוגים השונים של תנודות התודעה. אז זה משהו שחשוב לנו באמת לזכור, שהתיאוריה הזו היא אולי חושפת איזשהו טפח אחד מתוך פרספקטיבה מאוד מסוימת של המורכבות הפסיכולוגית, מנטלית, רגשית שלנו, שהיא רחבה לאין שיעור. כן, מכל מה שתיאוריה שמשתמשת בשפה יכולה להחזיק. אוקיי, אז תמיד המציאות, או אולי אחד המאפיינים הבסיסיים שכולם יכולים להסכים עליו לגבי המציאות, זה שהיא מורכבת לאין שיעור ממה שאנחנו יכולים לגעת בו באמצעות השפה. אז כל תיאוריה זה בעצם איזשהו פנס קטן על איזשהו היבט שמעניין אותנו לחקור, ועל אחת כמה וכמה הפילוסופיה של היוגה והפילוסופיה של פטנג'לי, שהיא ממש תיאוריה פונקציונלית. כן, היא תיאוריה שהמטרה שלה היא לתת לנו את המצע האינטלקטואלי לעבודה היוגית. אז with that said, נמשיך בטקסט. ואנחנו בעצם נכנסים לאיזה סוגי תודעה יש לנו, נכון? בסוטרה הקודמת אמרנו יש לנו חמישה. יש לנו חמישה סוגים של וריטי, של תנודות התודעה, ובסוטרה השישית אומרים לנו איזה, מה הם החמישה האלה. אז החמישה האלה הם פרמאנה, ויפריאיה, ויקלפה, נדרה וסמריטי. אוקיי? חמישה. פרמאנה, ידיעה נכונה. ויפריאיה, ידיעה שגויה. ויקלפה, המשגה, נדרה, שינה, וסמריטי, זיכרון. אוקיי? אלה חמישה הסוגים שמונה פטנג'לי, סוגים השונים של הווריטי. עכשיו, אם נעצור רגע לחשוב, אז אין ספק שיש לנו כאן כל מיני סוגים של תנודות הודעה שחסרים. עולה לכם משהו, למשל, שלא מופיע כאן? רגשות. נכון, יש עוד, אבל הדבר שאולי הכי צועק וצורם לנו לרובנו, או לחולקנו, בדרך כלל כשאנחנו קוראים את הסודרה הזו, זה רגשות. משהו שהוא סופר מרכזי בחוויה שלנו את עצמנו, באופן שבו אנחנו מתייחסים לעצמנו, או חושבים על עצמנו, לפחות בישראל של המאה ה-21. אז למה אין כאן רגשות? אז זו שאלה טובה. וזו שאלה שהפרשנים המסורתיים באופן טבעי לא מתייחסים אליה, כי כנראה שלפני כמעט 2000 שנה הרגשות תפסו מקום אחר באיך שבני האדם היו מסתכלים על עצמם, או שתפסו את הרגש בצורה שונה ממה שאנחנו תופסים אותו היום. אז בעצם מה שהפרשנות כן אומרת לנו, והיא לא מתייחסת באופן ספציפי לרגשות, היא אומרת שפטנג'לי לא נוקב כאן בכל סוגי תנודות התודעה שיש לנו, אלא הוא נותן את סוגי תנודות התודעה המרכזיים, שאותם היוגי מבקש לעצור, שעליהם היוגי מבקש לשלוט. עכשיו, בהקשר של רגשות, אפשר בעצם להגיד שרגשות הם תופעה מנטלית שהיא משנית לחמשת סוגי תנודות התודעה שפטנג'לי מנה. למשל, נגיד, או אם להגיד את זה בצורה אחרת, רגשות הם בעצם התגובה המנטלית, הפסיכולוגית, הגופנית או העצבית שלי לתנודת תודעה. אוקיי? כלומר, רגש היא תגובה מנטלית שלי לידיעה נכונה. רגש היא תגובה מנטלית שלי, רגש הוא תגובה מנטלית שלי לידיעה לא נכונה. רגש הוא תגובה מנטלית שלי להמשגה או לזיכרון, אוקיי? שינה הוא קצת שונה פה. זה ברור הנקודה הזו? יש על זה שאלות? אוקיי, אז בעצם בגלל שרגשות הם תופעה שהיא משנית לסוגי תנודות התודעה שפטנג'לי מונה, אז אנחנו לא ממש, לפי המסורת של היוגה, עובדים על הרגש באופן ישיר. אנחנו לא רוצים לעשות נירודה, כן? לעצור או להשקיט או לבלום את הרגשות, אלא יותר את הטריגרים. אוקיי? ושוב, זה יכול להיראות לנו קצת לא אינטואיטיבי, כי ברגע שאנחנו מתחילים לחשוב על הקטע הזה של תנודות התודעה, ומתחילים לנסות לחיות באיזושהי תודעה שהיא יותר רחבה, או מנסים לשבת למדיטציה, בדרך כלל הדבר שמפריע לנו זה רגשות. אוקיי? רגשות זה הדבר הכי מרכזי אצל רובנו, וגם אם לא הכי מרכזי, הוא הדבר הכי חזק. כלומר, אם יש משהו שיכול להוציא את התודעה שלנו מאיזון, או להסעיר אותה, זה רגש, ומאוד מעניין לראות שהרגש הוא תופעה משנית. אוקיי, הוא בעצם התגובה שלנו לאיזשהו משהו מסדר ראשוני יותר.
היום גם ב-CBT מתייחסים שתמיד רגש יבוא אחרי מחשבה, אפילו עם מחשבה שעברה מאוד מאוד מהר
ולא כן, וזה שוב, זה מאוד מסתדר גם עם תיאוריות של מערכת העצבים ועם כל מה שאנחנו יודעים היום, אבל אותנו מעניין את החוויה. אוקיי, אז הדבר הזה, ואנחנו תכף קצת נרחיב עליו, ברמה החווייתית הוא מאוד מאוד רלוונטי ומעניין. עכשיו, עוד נקודה שעולה כאן בפרשנות ושהיא מעניינת לגבי תנודות התודעה, וקצת גם דיברנו על זה במפגשים הראשונים, שבעצם דרך תנודות התודעה אנחנו חווים את התודעה שלנו. אוקיי, וזאת נקודה מאוד מאוד חשובה. כי בעצם אין לנו יכולת, מנקודת המבט היומיומית, להתבונן בתודעה שלנו כאיזשהו משהו. נטול אובייקט. בעצם הדרך שלנו לחוש את התודעה שלנו, זה כשהיא חוזרת אלינו דרך אובייקט. אוקיי, זה ברור מה שאני אומרת? אוקיי. אנחנו נפגשים עם התודעה שלנו כשאנחנו במגע עם אובייקט. אין לנו יכולת לחוות את אובייקט מנטלי או פיזי. אין לנו יכולת לחוות את התודעה שלנו כדבר בפני עצמו. אנחנו חווים את התודעה שלנו דרך התנודות שלה. כי בעצם כל עוד לא עצרנו לחשוב על זה, כל נפח ההכרה שלנו נתפס על ידי התנודות. ושוב, אם אנחנו מודדים, אם אנחנו מכירים את מסורת היוגה, אז לפחות יש לנו את הידיעה האינטלקטואלית שאולי קיימת תודעה בנפרד מהתנודות שלה, אבל זה עדיין לא אומר שיש לנו גישה לחוויה הזו. אנחנו יכולים לעדן את התנודות שמרכיבות אותה, כמו שדיברנו קצת במפגשים הקודמים, אנחנו יכולים לעדן את ההזדהות עם התנודות האלה, אבל עדיין רוב הזמן התודעה שלנו עבורנו היא תנודותיה. וכמו שאמרנו, על פי היוגה סוטרה, המהות האנושית היא בהחלט חורגת מהתנודות האלה. אוקיי, המהות האנושית היא לא סך תנודות התודעה העוקבות שלנו, והיא גם לא איזושהי תנודה תודעה אחת ספציפית, אלא כמו שדיברנו במפגשים הראשונים, המהות האנושית היא מה שנקרא פורושה או אטמן, איזושהי ליבה מופשטת, לא מגולמת, בלתי פועלת ובלתי משתנה. אוקיי? שהיא נפרדת מתנודות התודעה שלנו, אבל היא גם המאפשרת שלהן. אוקיי? אז יש לנו יכולת להיווכח במאפשר הזה דרך תנודות התודעה שלו, דרך תנודות התודעה שלנו, דרך תנודות התודעה שהוא מאפשר. בעצם מנקודת המבט היומיומית אנחנו לא רואים את המרווח בין התודעה לאובייקט. אוקיי, מבחינת נקודת המבט היומיומית שלנו, התודעה שלי היא המחשבה, היא הרגש, היא התנועה, היא הפעולה שאני מבצעת, והפעילות היוגית המדיטטיבית בעצם מפנה אותנו אל הרקע. נכון, כמו שדיברנו קצת, כשדיברנו על האטמן, דיברנו על מאפרה וקד וספל, ודיברנו על זה שהיוגה מפנה אותנו לראות חמר. אוקיי, מפנה אותנו לראות את המחנה המשותף המאפשר את הווריאציות, את המודיפיקציות. אז גם כאן, היוגה מפנה אותנו לראות את המחנה המשותף המנטלי, הפנימי, שמאפשר את המודיפיקציות של מחשבות, המשגות, ידיעות, רגשות וכיוצא בזה. אבל במובן הזה, היוגה מכוונת אותנו אל הרקע הזה, כן, ובסוף, בסוף, בסוף להישאר רק עם הרקע, נכון? רק עם המצע, רק עם המשותף, רק עם הפורושה הזה, בעתיד הרחוק מאוד 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 להפסיק את תנודות התודעה, אבל בהווה בעצם מכוונת אותנו למערכת יחסים אחרת עם תנודות התודעה שלנו, להפוך את מערכת היחסים שלנו עם תנודות התודעה ממצב שבו אנחנו די עבדים שלהם, כן, ממצב שבו תנודות התודעה הן הבעל בית הכוחני והעריץ של כל התודעה, למצב שבו אנחנו משתמשים בתנודות התודעה שלנו כדי לפגוש את התודעה. אוקיי? כי זה איזשהו מכשיר שהוא מאוד מאוד נגיש לנו. דרך כל תנודת תודעה אני יכולה להיות במגע עם האובייקט, אבל עם עצם התודעה עצמה. ושוב, הדבר הזה הוא לפעמים פשוט בגדר אינפורמציה שחסרה לנו. אף אחד לא גילה לנו את הדבר הזה. אנחנו רגילים באופן אוטומטי מאוד להימשך לאובייקט, כי החושים שלנו מאוד מוכוונים החוצה, אבל בכל התבוננות של התודעה באובייקט, מעבר לאובייקט נחשפת בפנינו גם התודעה. אוקיי, אז זאת נקודה חשובה מאוד שעולה לנו מהפרשנות, האופן שבו תנודות התודעה הם בעצם ממשק מאוד נגיש עבורנו לפגוש את התודעה עצמה. אוקיי? ויכול להיות, אני מציעה, שאולי זו הדרך שבה תנודות התודעה הללו, על אף שאנחנו רוצים להפסיק אותם, נכון, בעתיד הרחוק, רחוק, רחוק, על פי הטקסט, הן גם יכולות להיות לא מכאיבות. אקלישטה, נכון? כי בעצם פטנג'לי אומר לנו, תנודות התודעה האלה הן גם מכאיבות וגם לא מכאיבות. המכאיבות מאוד ברור לנו, נכון? ברגע שיש לנו קצת מגע עם הפילוסופיה של היוגה. אבל שאלה שעולה, לפחות לי פה, שאני רואה את החמש האלה, איך הן יכולות להיות לא מכאיבות לפי הפרספקטיבה של היוגה. יש לנו כאן רק תנודות הודעה תגובתיות שפונות החוצה, שמושכות אותנו דרך החושים החוצה, שמייצרות השתוקקות ודחייה וכל הדברים האלה שכבר דיברנו עליהם. אז אולי הדרך שבה התנודות הללו, על אף שהן הכי יומיומיות, הכי גשמיות, הכי תופעתיות, יכולות להיות לא מכאיבות, זה במידה והן משמשות עבורנו כממשק לפגוש את התודעה. ובאופן הזה, כלי בדרך לשחרור. אוקיי? כי ככל שאנחנו פוגשים את התודעה שלנו דרך כל אובייקט, אנחנו מתרחקים מהאובייקט באופן טבעי. אוקיי? יצרנו מרווח בהזדהות, אם לחזור קצת למושגים שדיברנו עליהם קודם. אוקיי? זה על הסוטרה השישית. יש על זה איזה שהן שאלות, או תגובות, או מחשבות, או כל דבר, כן. איך עושים את זה? שאלה מעולה. אוקיי? איך עושים את זה? זה שאלת השאלות, ובעצם אמרנו שפטנג'לי לא כל כך מדבר על איך עושים את זה. הוא כן מדבר על מה זה נירודה, ואנחנו תכף נגיע לזה, או לפחות חשבתי שהיום נגיע לזה, כנראה שכרגיל לא נספיק את כל מה שחשבתי. אבל באמת בשביל להגיע לאיך עושים את זה, הלכנו לבודה. אוקיי, כי, ודיברתי על זה גם בפגישות הקודמות, אני אתייחס לזה קצת, המסורת של היוגה מאופיינת בהמון סודיות, במיוחד בהקשר של הפרקטיקה. ועד בעצם שהגיעו הכתבים המודרניים של המסורת של היוגה, ששם ממש יש לנו פרקטיס, כן, יש לנו ממש הוראות איך לתרגל, התרגול לא תועד בכתבים. אוקיי, אם אנחנו מסתכלים על האופנישדות, או על הבהגבד גיטה, או על היוגה סוטרה, אין לנו ממש תיעוד לתרגול. יש לנו כן התייחסות לתרגול, אבל יותר התייחסות כללית. מה התרגול צריך להיות? באיזה אופן צריך לתרגל? נותנים דוגמאות שונות לתרגול, אבל לא אומרים לנו ממש איך ומה לעשות. בניגוד לסודיות של מסורת היוגה, הבודהה היה מאוד עם כף יד פתוחה, כמו שאמרנו, לגבי ההוראה, ממש פרקטית איך לתרגל. ההוראה של הבודהה הייתה מאוד פשוטה. מאוד, או לפחות פשוטה, ההוראה הייתה פשוטה, הביצוע לא פשוט, ההוראה פשוטה, והיא הייתה מאוד מונגשת בדרשות שלו, בסוטות שנגישות לנו בקנון הפאלי. אז לכן, בעצם בשתי הפגישות הקודמות, או אחת לפני, דיברנו על זה. הלכנו לאסטרטגיה של הבודה, איך לעבוד עם תנודות התודעה, כי הטקסט לא נותן לנו את זה. אוקיי, ויש שם, וממש אני ממליצה להקשיב, כי יש שם אסטרטגיות שהן בעיניי פשוט מעולות איך לעשות את זה. איך לרווח את ההזדהות ביני לבין תנודות התודעה. כן. כן, לפודקאסט. כשאתה מדברת
על ההדרכות של הבודה, הכוונה היא למדיטציות או ממש לאסנות של היוגה?
אוקיי, קודם כל הבודה לא מדבר על אסנות.
אז זהו, זה מה שאומרים.
כן.
דיברנו על זה באותו, כאילו באותו קו. הוא דיבר על הנחיות על מדיטטיביות.
הוא דיבר על הנחיות מדיטטיביות, אבל ההנחיות המדיטטיביות של הבודהה בעצם תקפות גם בישיבה מדיטטיבית כמובן, גם במדיטציה בתנועה, שהיא היוגה, האסנות שאנחנו מתרגלים, וגם בחיי היומיום, כי אנחנו שואפים לחיות את כל החיים שלנו ברמה הולכת וגוברת של מודעות. עכשיו, מה זה מדיטציה? מדיטציה זה בסך הכל מודעות הולכת וגוברת. מדיטציה פורמלית, זה זמן שאני קובעת לעצמי ביום שבו אני מתאמנת על המודעות הזאת. אבל השאיפה שלי זה שהמודעות הזאת תחרוג לחלוטין מהתרגול הפורמלי, ותלווה אותי בכל צעד פיזי או מנטלי שאני עושה. אז בגלל זה ההבדלה הזו היא פחות משמעותית ברגע שאנחנו מתחילים ללכת בדרך של התרגול, כי אז בעצם השאיפה שלנו היא להרחיב אותו עד לאינסוף. ובמובן הזה גם אפשר לפתוח סוגריים ולהגיד שהמילה מדיטציה היא לא המילה הכי טובה כדי לתרגל את מה שאנחנו עושים. היא לא קשורה למסורת של היוגה, מילה לטינית בכלל שמתייחסת לכל מיני דברים אחרים. וברגע שאנחנו מתחילים קצת להתחכך בכתבים העתיקים, גם של היוגה וגם של הבודהיזם, אנחנו רואים שאף אחת מהמילים, שקודם כל יש המון מילים שמתייחסות לפעילות ההתבוננותית, מדיטטיבית, בהיעדר מילה יותר טובה. אבל אף אחת מהמילים האלה לא מתרגמת כמדיטציה, וגם אף אחת מהמילים האלה לא מתייחסת למצב הזה שאנחנו תופסים בדיבור הפופולרי כמדיטציה, שאנחנו חושבים על מדיטציה כאיזשהו מצב שהוא מאוד א', פורמלי, ריק, מוחזק, להפסיק את תנודות התודעה, לא לחשוב על שום דבר, אז אין את זה בטקסטים. זאת אומרת, ממש אין את זה. יש לנו, נגיד, למשל את המילה סמדהי, שמה זה סמדהי? סמדהי בסופו של דבר זה ריכוז, אוקיי? וריכוז הוא תמיד במשהו. אז המשהו הזה יכול להפוך להיות מופשט, 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 ככל שאנחנו מתקדמים בתרגול. במסורת הבודהיסטית יש לנו שוב המון מילים, אבל אחת מהן בהוונה. מה זה בהוונה? בהוונה זה טיפוח. טיפוח, משורש בו, שזה ממש לברוא או ליצור. אז בהוונה זה טיפוח, כלומר, מה שאנחנו חושבים עליו כמדיטציה הוא איזשהו סל שמחזיק כל מיני איכויות שהשתיים המרכזיות ביניהן הן א', ריכוז ובית טיפוח. כלומר, אני מתרכזת על מנת לטפח איזשהו מצב תודעה. מצב תודעה מיטיב. אוקיי? בהבנה? בהבנה, בתרגום המקורי זה טיפוח, אבל לכל... תפתחי מילון סנסקריט, תראי. מה זה? אז אחרי זה, על המבחן אחרי זה. זה, כן, זה משמעות דומה בכל מקרה. אוקיי, אז זה בהקשר של זה, שההוראות של המדיטציה הן תמיד משהו שאנחנו מתאמנים עליו בתרגול הפורמלי, אבל רוצים לתת לו מקום בכל צעד שאנחנו עושים. עוד שאלות? נעשו, לפחות נספיק עוד אחת, חשבתי שנספיק איזה שש. אוקיי. אז עכשיו בעצם, והטקסט הזה בנוי בצורה שהיא מצד אחד מאוד אופיינית לפילוסופיה ההודית, מצד שני הרבה יותר קלה, כי הפילוסוף, זה אפילו קצת אלבון לפילוסופיה ההודית לקרוא לפטנג'לי פילוסופיה, כי הפילוסופיה ההודית היא, אין לי את המילה, דקדקנית ברמה שהיא לפעמים יכולה להוציא אדם מדעתו, ופטנג'לי הוא מאוד שיטתי, אבל גם מתומצת. אוקיי, אז בעצם הוא הולך בצורה כזאת. עכשיו הוא אמר לנו את חמשת הסוגים של הווריטיז, ועכשיו תהיה לנו סוטרה שמסבירה לנו כל אחד מהסוגים. אוקיי, אז אמרנו הסוג הראשון, פרמאנה, ידיעה נכונה. ועכשיו פטנג'לי בעצם אומר לנו, ממה מורכבת ידיעה נכונה? מהם הסוגים השונים של ידיעה נכונה? אז יש לנו פרטיאקשה, אנומאנה ואגמה. אוקיי, אלה מה? פרמאנה אני, הפרמאנז. סוגי הידיעה הנכונה. אוקיי, אז היו לנו שלושה. פרטיאקשה, תפיסה, אנומאנה, היקש, ואגמה, סמכות. אוקיי? ועכשיו אנחנו נסביר, על פי הפרשנות, מה זה כל אחד מהם. אז מה זה תפיסה? אז תפיסה היא בעצם סוג של תנודת תודעה שנגרמת ממגע של התודעה באובייקט באמצעות החושים. אוקיי? זה ברור. והתפיסה בעצם ברוב המקרים עוסקת במאפיינים הנגלים של האובייקט מטבע האמצעי, החושים. אוקיי? אז תפיסה היא מצב שבו החושים שלי באים במגע עם אובייקט, ואני באה במגע עם המאפיינים הנגלים של האובייקט הזה. איך הוא נראה, איך הוא מריח, איך הוא זז, איך הוא נשמע, איך יוצא בזה. אוקיי? אז הפרטיאקשה היא פחות כוללת ניתוח של האובייקט, היא לא כוללת המשגה של האובייקט, היא לא כוללת כתלוג של האובייקט, אם הוא טוב או לא טוב, אם הוא נעים או לא נעים, אלא ממש את הדברים שאליהם אני נחשפת דרך החושים שלי. אנומנה, אנומנה אמרנו היקש. אז מה זה היקש? זה קש, זה תנודת תודעה שמבוססת על מאפיינים כלליים של איזשהו אובייקט שאני כבר מכירה, בהיעדר תפיסה של האובייקט. אוקיי, אני אתן רגע דוגמה כדי להבהיר את זה. אז מה זה תפיסה? תפיסה זה, אני הולכת ברחוב ואני רואה שריפה. אז אני אומרת, הנה שריפה. אוקיי? יש כאן שריפה. או אפילו לפני שאני אומרת, יש כאן שריפה, אני רואה את האש, אני מרגישה את החום, אני מריחה את האשן וכיוצא בזה. היקש זה מצב שבו אני הולכת ואני רואה בית שעולה ממנו אשן, ואז אני אומרת, יש בבית שריפה. אוקיי? דבר ידוע, שריפה, אני יודעת ששריפה עושה אשן, ואני עושה את ההיקש הזה בהיעדר תפיסה ישירה של האש. אוקיי, ברור ההבדל?
בהיעדר תפיסה מלאה לכל המאפיינים של הדבר.
לאובייקט, כן. עוד דוגמה, הדוגמה שנותנים בפרשנות, זה שיום אחד אני מסתכלת לשמיים ואני רואה את ונוס במקום אחד, ואחרי שבוע אני מסתכלת לשמיים ואני רואה את ונוס במקום אחר. אז אני מסיקה שהיא זזה. אבל לא ראיתי אותה זזה. אוקיי, זה היקש. די פשוט. סמכות. אגמה. הסמכות זה בעצם האמצעי השלישי שיש לנו כדי לקבל ידיעה נכונה, וסמכות היא בעצם מילה של מומחה מבחינתנו, אוקיי? מישהו מומחה מבחינתנו, אין כאן הגדרה רשמית של מה זה מומחה, שעליה אנחנו בדרך כלל לא מערערים, ובדרך כלל הסיבה שאנחנו לא מערערים על המילה הזו של המומחה, זה שאנחנו חושבים שיש לו גישה לידע או לתחומים שלנו אין. אז אפשר, דוגמה מאוד ברורה זה רופא, אוקיי, הרופא יגיד לי מה יש לי בדם, או מה יש לי בגוף, או הוא יקשיב לי ללב, והוא יגיד לי משהו שאני לא יודעת, או הכתב חדשות יגיד לי, או יסביר לי משהו שאני לא יודעת. אוקיי, זה סמכות. שאלות על זה? אוקיי. כל אלה תחת המטריה של ידיעה נכונה. אז תכף נגיע לזה. אוקיי, אז תכף נגיע לזה, נסיים עם זה. אני רוצה דרך הידיעה הלא נכונה להתייחס למה שחן שאלה. אז מה זה ידיעה לא נכונה? ויפריאיה. אז יש לנו ויפריאיה, מיטיה ג'ניאנם, אתא דרופה פרטישטאנם. אז מה זה ויפריאיה? ויפריאיה, נותנים לנו פה שני הסברים. אז ויפריאיה זה מיטיה ג'ניאנם, ידיעה שגויה. אוקיי? כמו שאמרנו, ידיעה לא נכונה שמבוססת פרטישטאם על אתא דרופה. זיהוי משהו לא לפי צורתו. אוקיי? ייחוס לדבר מאפיינים שהם לא שלו. ויפריאיה היא ידיעה שגויה המבוססת על זיהוי מוטעה. עכשיו, בהקשר למה שחן שאלה, ועם זה נסיים, אז אפשר להגיד כאן כמה דברים על הפרמנה וויפריאיה. ידיעה נכונה וידיעה לא נכונה. קודם כל, ברור לנו שאין הבדל מהותי ביניהם. נכון, כי כמו שאנחנו מכירים כבר את עצמנו אחרי לפחות כמה עשורים של חיים בעולם, יש מעבר פתוח לחלוטין בין שתי הקטגוריות. מה שהיום נראה לי כידיעה נכונה, מחר הופך להיות ידיעה לא נכונה, מה שאולי היום הוא ידיעה לא נכונה עבור אדם אחד, מחר יהיה ידיעה נכונה עבור אחר. אוקיי, אז אין לנו איזושהי ידיעה אובייקטיבית בעולם שאליה אנחנו מתייחסים כאן, אלא מדובר על התפיסה הפנימית שלנו, שהיא מאוד מאוד טנטטיבית במקרה הטוב. עכשיו, למה זה סבל? או למה זה פוטנציאלית מסב סבל? כי בהקשר של ידיעה נכונה ובהקשר של ידיעה לא נכונה, לא משנה איך קטלגנו את זה, ולא משנה מה הבנו מחר, אם הבנו שטעינו או הבנו שצדקנו, הרכבת הערים של התגובה הרגשית כבר יצאה לדרך. אוקיי, אמרנו שרכבת הערים היא תגובה משנית לתנודת תודעה, נגיד של ידיעה נכונה או ידיעה לא נכונה. אוקיי, אז גם אם חשבתי שאני יודעת משהו בוודאות, והדבר הזה עורר אצלי תגובה רגשית מסוימת, ומחר גיליתי שזה היה ידיעה לא נכונה. אוקיי, זה היה טעות, הסמסקרה שהתגובה הרגשית יצרה אצלי לא נעלמת, לא הולכת לשום מקום. וגם ההפך. אוקיי, עכשיו זה הסבר מזווית מסוימת, שלמה גם ידיעה נכונה היא נחשבת קלישטה, מכאיבה. סיבה יותר ארכיטיפית של המסורת היא כמו שדיברנו בפעם הקודמת. גם תנודות הודעה שמובילות לעונג נחשבות מכאיבות, כי הן מובילות להשתוקקות ודחייה. אוקיי? במיוחד השקפות. אוקיי? הבודהה מדבר בעצם על חמישה סוגים שונים של האחזויות, אופדנה, ואחד החמורים ביותר זה מה שהוא קורא דיטי אופדנה. דיטי בפאלי, דרישטי בסנסקריט, השקפות. אוקיי, היאחזות בהשקפות היא אחת היאחזויות הכי הכי קשות שיש לנו במבנה המנטלי של האדם. כן, האופן שבו אני חושבת משהו ואני חושבת שהוא נכון, ואז אני חושבת שהוא נכון בשביל כולם, ואז אני חושבת שמי שלא חושב ככה הוא לא מבין, או הוא לא רואה, או הוא לא מספיק חכם, או הוא לא מספיק העמיק. אוקיי, זה איזשהו משהו שמושרש בנו מאוד מאוד עמוק. דתות, למשל, דוגמה ספציפית. אז זה נגיד עוד היבט של הדבר. ובעיקר הטנטטיביות של מה שאנחנו מגדירים כידיעה נכונה ולא נכונה, ביחס לקביעות שאנחנו מייחסים לזה בזמן האמת. אוקיי? בדרך כלל, אם אני תופסת משהו כידיעה נכונה, שוב, אנחנו מדברים מנקודת המבט היומיומית, מנקודת המבט המדיטטיבית, קל לנו יותר שיהיה לנו מרחב לזה, אבל אם מישהו עשה לי משהו ואני מניחה, אוקיי? נגיד דרך היקש לגבי המניעים שלו, ואז אני מאוד נפגעת או נעלבת, בדרך כלל בזמן אמת לא יהיה לי את המרווח לראות, רגע, אולי זה ידיעה לא נכונה, אוקיי? זה רק היקש. וכמו שאמרנו, הרכבת הרים הרגשית כבר יצאה לדרך, והסמסקרה תישאר שם, לא תלך לשום מקום, חוגגת, בדיוק. גם אם בעתיד נבין שטעינו. אוקיי, אז זה הכל...
אבל עצם המסורת הזו גם איזושהי תפיסה שבה נגיד, זה ככה צריך.
נכון. אוקיי, אז אני אתייחס לזה קצת ואנחנו פשוט צריכים לסיים. אז כמו שאמרתי קודם, א' זה תיאוריה, וכמו שאמרתי, כל התיאוריות לפעמים טועות. אוקיי, זה תיאוריה מסוימת שאין לה התיימרות להקיף את כל המציאות בצורה הרמטית וניטרלית, אלא ההפך, ברור לנו, התיאוריה הזו היא מאוד מגמתית, היא מאוד ספציפית, והיא לאור מטרה מאוד מאוד ברורה. זה א', וב', את מתייחסת פה לאיזושהי נקודה שהיא מאוד מאוד נוכחת, גם במסורת של היוגה וגם במסורת הבודיסטית, והנקודה הזו בעצם מתייחסת לשפה. כי ברור לנו, ואנחנו נגיע לזה כשנדבר על ויקלפה, על המשגה, שרוב הסבל הזה שאנחנו כל הזמן מדברים עליו, הוא בסך הכל יוצא לפועל באמצעות השפה. כי דרך השפה, ובין אם זה דיבור פנימי או חיצוני, הרוב הוא דיבור פנימי, אנחנו עושים את הדבר הזה של לייחס קביעות ויציבות לדברים משתנים. אוקיי, אז על אף שהשפה היא בגדול גורם סבל, אנחנו צריכים להתמיר אותה ולהשתמש בה כגורם מרפא, כי זה הדבר שיש לנו. איך נסביר את התיאוריה? בלי תפיסות, בלי שפה. אוקיי? אין לנו דרך אחרת. אז אנחנו משתמשים בשפה, אם תרצו, על מנת להשמיד אותה, בסוף, בעתיד המאוד מאוד מאוד רחוק. אבל יש כאן ניסיון שהוא באמת מורכב ופטלטל, ובבודיזם היותר מאוחר הוא מאוד כזה משתמש בפרדוקסים ודימויים וניגודים, איך אפשר להשתמש בשפה בלי, כמו שאמרת, ישר לייצר היאחזות במה שהיא מבטאת, ברעיונות, בהשקפות ובדעות. אוקיי, אז זה איזשהו מתח כזה שאין לו פתרון, אלא הוא אינהרנטי לעצם הניסיון להתייחס למציאות דרך השפה. אוקיי, אבל מתוך, או לפחות ההתיימרות של מסורת היוגה והמסורת הבודהיסטית, זה שמתוך המודעות לפוטנציאל של השפה להיות גורם סבל, לעשות בה איזשהו שימוש מודע לכיוון של גורם מיטיב. ויש אינסוף דוגמאות שבהן זה גם לא עובד. אוקיי, שבכל זאת אנחנו מפתחים מאחזות בבודיזם, ביוגה, בתרגול. אוקיי, אז זה תמיד הולך לכאן או לכאן. אז אנחנו נסיים, כי נגמר לנו הזמן סופית. אם יש שאלות אפשר בהמשך, ואני רק אגיד ששבוע הבא יהיה לנו נושא מיוחד, לכבוד חג שבועות. נעשה שיחה על יוגה וצמחונות וטבעונות, אוקיי? שזה נושא סופר חשוב עבורי וגם עבורכם, גם אם אתם עדיין לא יודעים את זה. אז אפשר להזמין גם אנשים שלא משתתפים בקבוצה בדרך כלל, כי אני חושבת שזה איזשהו נושא שהרבה אנשים שמתרגלים יוגה כבר תקופה תוהים לגביו. רגע, עוד עם צמחונים, הם לא צמחונים, מה הקשר בין יוגה לתזונה לצמחונות? אז נדבר על זה בפעם הבאה. תודה. שבת שלום. ואם יש שאלות, אפשר בחוץ.